פעם אנחנו נעבור לנושא אחר, נושא של דיני מקח וממכר ומקח טעות. עד כה דיברנו קצת בנושא גזל, וגם דיברנו מעט בנושא נזיקין, אבל אנחנו לא סיימנו את הנושא, אנחנו נוצאים ממש באמצע, אבל לשם גיוון אני פשוט רוצה לעבור לנושא קצת אחר, שנושא של מקח טעות, וגם בנושא הזה יש דברים מעניינים, וכדאי שנלמד את זה. קודם אני רציתי לספר סיפור שקראתי, סיפור מעניין, שקשור קצת לדיני ממונות, ויש בו כמה נפקמינות, גם למה שדיברנו בעבר וגם מה שנדבר בעתיד, אבל סיפור מעניין שקרה לפני כמה עשרות שנים. שני אנשים היו שותפים בעסק, אחד יהודי ואחד גוי, והם החליטו להיפרד מהעסק המשותף, אבל היה ביניהם תביעת ממון הייתה ביניהם, והם היו צריכים לפתור אותה. ופשוט הם, כן, היה ביניהם תביעה, והיו צריכים לפנות לבית המשפט, או היהודי הציע, במקום לפנות לבית המשפט ולקחת עורכי דין, וזה הרבה זמן, וזה הוצאות מרובות, בואו נלך לרב, לדין תורה, לרב, ואז זה הרבה יותר מהיר, ולא הוצאות כספיות, אז בוא נעשה את זה, בוא נלך במקום. אז שאל אותו הגוי הזה, שאל אותו, תגיד לי, מה זה דין תורה? מה זה? אמרנו, שמע, זה אדם חכם, רב אחד צדיק, ויושב, ועל פי חוכמה גדולה, והכל, זה חוכמת התורה, חוכמה ענקית, וכל זה. אז הגוי הסכים להצעה, ואז הם באו לדין תורה לפני הרב ישראל גרוסמן, שהיה רב לפני, בירושלים לפני כמה עשרות שנים, וטענו את הטענות שלהם, ביניהם והכל. מה שהרב ראה, שהצדק עם היהודי, היהודי צודק, התביעה הייתה גדולה מאוד, על 100,000 דולר, הרב ראה שהיהודי צודק בטענות שלו. אבל הרב נכנס קצת להסתבכות כזאת. הוא אמר, אם אני אפסוק לטובת היהודי, ודאי שהגוי יגיד שהיהודי, ודאי שהשופט, הדיין הזה הלך ודאי לטובת היהודי, כי הוא יהודי ודרעתי, והרב מאוד פחד מחילול השם הזה. הרב נכנס להסתבכות רצינית ביותר. לפסוק נגד היהודי הוא לא יכול, כי היהודי צודק, ובאו לדין תורה שהוא צריך לפסוק לפי האמת. ומצד שני גם להחליט ולקבוע שהיהודי, לפי האמת, כמו שהאמת אומרת, שהיהודי צודק, תהיה פה בעיה שהגוי הזה ילך בהרגשה וילך לפרסם ויגיד שהיהודים יעשו לו קנוניה נגדו בגלל שהוא גוי, והרב הסתפק מאוד מאוד, ממש נכנס להסתבכות רצינית. מה שהרב עשה, הרב הלך לגייס כספים, הלך לבא כספים בשביל עצמו, צורך עצמו, והוא שילם לגוי, שילם 50,000 דולר, לקח הלוואות, שילם לגוי, אמר לו, הנה, זה החלק שמגיע לך, זה הוא פשוט שילם את זה זמן רב את החובות האלה, והכל מחשש שמא יהיה חילול השם. שימו לב, הרב החשש שיהיה חילול השם, שלא יגידו שהיהודים הם עושים קנוניות, והדין שלהם דין מעוות, והכל, שימו לב, חילול השם. הרב לקח על עצמו הלוואות מרובות, ופשוט, העיקר למנוע חילול השם. שלא יקרה מצב שהגוי ילך, יפרסם נגד שעשו קנוניה נגדי. אז מפה רואים באמת, עד כמה צריך להיזהר מאוד מאוד מלעשות חילול השם. זה אנחנו נדבר, זה קשור למה שאנחנו עוסקים בדיני תורה עכשיו, כן? דיני ממונות. וגם אנחנו, העניין של חילול השם שקשור לזה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בעתיד. דיברנו קצת על גזל, אבל אנחנו עוד לא סיימנו את הנושא. וזה קשור למה שנדבר גם בעתיד, אז לכן באמת סיפור מפליא, איך הרב ברוב צדקותו חשש מחילול השם, שמא יאמרו שנעשה פה דין מעוות, שמה? ופשוט שילם מכיסו סכום עתק בזמנים ההם, במיוחד זה היה עוד יותר עתק. וזהו, זה סיפור מעניין שקראתי, וכדאי, רציתי שגם אתם תדעו. היום אנחנו נדון בעזרת השם לפחות שתי נושאים. הנושא הראשון, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, זה אדם נכנס לסופר כדי לקנות שם צנצנת דבש. הוא בכלל לא התכוון לקנות בקבוקי שתייה, והנה שם הוא רואה, שם עובר בין המדפים, והוא רואה בתוך, באחד מבקבוקי השתייה, מצאו שם ג'וק, בתוך הבקבוק. והנה הוא פשוט חשב על זה, אוי, זה רעי יפה. אני עכשיו אקנה את הבקבוק, ואני אצלצל לחברה, ותמורת בקבוק שעולה 5 שקלים, ייתנו לי מסתם מקצוי הגון, וכך אני מרוויח. כן? אז זה מה שהוא עשה. הוא באמת קנה את זה, אצלצל לחברה, והתלונן, וקיבל פיצוי, וכל זה. השאלה, שאלנו, האם הוא עשה מעשה נכון, מעשה טוב, מותר לעשות דבר כזה או לא? זה מה ששאלנו בשיעור שעבר. כן? וזהו. השאלה נראית קשה, אבל אני שמעתי על זה ככמה וכמה תשובות. כמה וכמה תשובות שמעתי שמדוע הדבר מותר. יש אנשים מבריחים וכולי אמרו לי, כן, נראה שמותר. הם נתנו כמה וכמה סברות, נראה, מדוע הדבר מותר. אז הנה אני אגיד לכם. הם אמרו, אדוני, זה נקרא, אחד אומר שזה כמו מציאה נקרא. או מציאה, דבר כזה שווה, אפשר להרוויח ממנו סכום של כסף הרבה, אז זה כמו מציאה נחשב. מצאתי מציאה, והנה, תפסתי אותה ולקחתי אותה. האחר, מישהו אחר אומר, כן, אנחנו צריכים לחנך את החברה. אסור שיקרה דברים כאלה, אסור שחברה תרשה לעצמה שיקרה דברים כאלה. אנחנו צריכים לדאוג שלא יקרה דברים כאלה, לכן צריכים להניש אותם, והפוך, זה דווקא זה לטובה, וזה מעשה טוב בשביל לחנך את החברה, שהם יתחנכו ויזהרו, פעם הבאה הם יזהרו יותר. אם הם ישלמו כנס, והתלוננו נגדם וישלמו כנס, אז עכשיו פעם הבאה הם יזהרו יותר, במילא הצרכנים ירוויחו מכך. כן, יש מי שאמר ש... כן, זה לטובתם דווקא, זה לטובתם. פשוט, מה הם סך הכל, אם משרד הבריאות יתפוס את זה, הם יצטרכו לשלם, או כל כך הרבה כסף. אז מה אני עושה בסך הכל? אני מציל אותם. קבל כמה ארגזים בסך הכל, ומציל, דווקא אני מציל אותם. זה טוב להם שאני אקח את הבקבוק הזה, ואני אתלונן, ואני אקבל פיצוי, וככה, וככה אני, גם מציל אותם. בעיקר המטרה, שזה טוב להם מצד שאני מציל אותם. שמעתי עוד סברות מדוע זה מותר לעשות את הדבר, אבל לעניות דעתי לא כל כך מצאתי לזה טעמים ברורים להיתר. ממש לא מצאתי. כל הטעמים האלה שנאמרו פה, אני חושב שאפשר לדחות אותם. א', כל כוונתו הייתה לא למטרת חינוך, הוא לא התכוון לא לחנך, הוא לא התכוון לטובת הציבור. כל כוונתו הייתה לטובת עצמו, הוא רוצה להרוויח, הוא הסתכל על זה כעל של מציאה, אני משלם 5 שקלים משלם, ומקבל תמורת זה הרבה יותר, אז כל כוונתו ודאי שלא הייתה דבר כזה. אז לטעון טענה שהתכוונתי להציל, לחנך, אז זה לא טענה נכונה. זו טענה שקרית אפילו, הייתי אומר. אז לכן הטענות האלה, אם אדם רוצה באמת להציל, יש דרכים אחרות. דרכים אחרות, אם אדם רוצה להציל את הציבור, הוא רוצה להציל את החברה, יש דרכים אחרות לעשות את זה, גם בלי בדרך של סחטנות. משום שהחברה נותנת את הפיצוי הזה, רק כפיצוי על עוגמת נפש שנגרם לאדם. האדם סחב הביתה בקבוק, ופתאום הוא בא לשתות, ופתאום הוא רואה דבר כזה, וזה קצת מגעיל אותו, וכל זה, החברה נותנת פיצוי גם בעיקר על עוגמת הנפש. כן? אז לכן פה שלא היה לו עוגמת נפש, אלא הוא בחר את הדבר הזה בידיים. אז לא כל כך נראה, לא כל כך מעיקר הדין, לא בטוח שמותר לו לקבל פיצוי ומגיע לפיצוי. לא, לא, לא כל כך, לא ברור שמגיע לפיצוי על דבר כזה. כשאדם בידיים בוחר לו דבר מגעיל בשביל לזכות בפיצוי, אז הוא לא יכול להגיד, למה קנית את זה בכלל? אם היה רוצה, יכול להניח את זה בצד, להגיש את זה למנהל שם, ולהגיד לו, אדוני, תראה מה זה צריך להיות. תיזהרו פעם הבאה, אם הוא באמת רוצה, עכשיו, מה שהוא כן יכול לעשות, לקנות את זה, ולצלצל לחברה להגיד, רבותה, אני ראיתי, שימו לב, אני רציתי להציל אתכם, אני ראיתי את זה, קניתי את זה בכוונה, ואני, תראו לך את זה, אני פשוט רציתי לטובתכם, וזה תיזהרו וכל זה, יש סיכוי, ויכול להיות שהם ישלחו לפיצוי. אבל לבוא בדרך של מרמה, ולהגיד, להציג את עצמו שיש לו עוגמת נפש, נגרם לו, לא ברור שזה מותר. אני דעתי שזה ספק גזל. שוב, אני לא רוצה לקבוע מסמרות בזה, שזה גזל ברור, אבל יש בזה ספק גזל. כל התירוצים שנאמרו הם תירוצים מאוד מאוד רעועים לפי דעתי, כן, אדם רוצה לחנך אותם, פתאום הוא נהיה משרד החינוך, פתאום הוא נהיה דואג לצרכנים, בשאר הדברים, גם הוא דואג לצרכנים, הוא רק בזה. כן, רק בזה הוא דואג. מתי הוא שאר הדברים? הוא גם מאיר לאנשים, מחנך את האנשים גם בשאר הדברים. אז לתרץ תירוצים, כל דבר אפשר להמציא תירוצים, להציג, גם הגנב הוא מצדיק את עצמו בכל מיני טענות. אז צריכים לבוא בטענות נכונות הכל, כל מה שלא נעשה ביושר, אלא במרמה, יש בזה ספק גזל, כי יכול להיות שהם לא נותנים את הפיצוי לכל אדם שדבר כזה שקנה בידיים. יכול להגיד, יכולים להגיד לו, אדוני, למה קנית את זה בכלל? למה קנית את זה? יכולים להגיד, כן? זה ישנו אפשרות, כן? אז לכן יש לומר, לעניות דעתי, יש צד לומר שזה ספק גזל. לכן, לעניות דעתי, לא כדאי לעשות דבר כזה, אלא או שהוא ייקח את זה וייקח עם זה למנהל, נגיד לו, אדוני, תראה מה שקורה פה, אני לא, זה פעם אחרונה, פעם אחרת אני אתלונן, ולאיים עליה, להפחיד אותם, להזהיר אותם, אנחנו באמת דואגים לציבור, הכל, אז ללכת, אבל לא לסחוב בדרך של סחטנות, בדרך של מרמה, והכל נעשה בשקר, כן? כאילו טען שהוא קנה, והוא מאוחזב, וכל הדברים האלה, אז זה בעיה, בעיה. אדם יכול להצדיק את עצמו, לעשות הרבה פעולות שליליות, שיש בהם קצת גזל, והכל... לחסות את זה כאילו בטענה נכונה כאילו, אבל זה הכל צריכים לדעת להיזהר מאוד מאוד מאוד. סיפרנו לכם לפני כמה שיעורים על הבעל האולם שגם כן מצא בית יחקום כיצד לספק לחמניות, לחם בצק במקום בשר, כן, וגם כן בכל מיני מצא לו הסתדקות, ולא ברור שזה מותר עושה מה שהוא עושה, לא ברור לגמרי. לכן אדם צריכים להתרחק מכל הדברים האלה, והכל יתנהג ביושר, הכל. מי שיתנהג ביושר לא מפסיד. אדם יתנהג ביושר, לא להתלהב מבקבוק, ארגז, לא מתלהבים מדברים כאלה. לכן, לענות דעתי, לא קיים, לא, יש מקום ספק גזל פה בעניין הזה, לענות דעתי, וזהו, אנחנו בזה נסיים את הנושא הזה. אנחנו נעבור לנושא הבא, בעזרת השם. אנחנו נעשה. אנחנו נדבר היום על מקרה שקרה שמשפחה מסוימת רכשה מוצר חשמלי חדש, חברה מפורסמת, מוצר חשמלי, בוא נאמר למשל שזה מכונת כביסה, הלכה, קנתה מכונת כביסה חדשה ומדגם טוב, מפורסם, מותג כזה נקרא, מותג, ו כמובן ברור שהם שילמו יותר כי רצו לקבל מוצר אמין וטוב. מה שקרה שפשוט הם גילו במשך, כבר בהתחלה גילו שהמכונה לא מחפשת טוב. יש פה בעיה, יש פה תקלה מסוימת. ככה הם גילו. הם הזמינו טכנאי של חברה, התלוננו והכל. טכנאי אחד אמר שהמכונה אכן לא תקינה וצריכים לתקן אותה או להחליף אותה, ויש תקלה, טכנאי ראשון. טכנאי שני, כן, אמר שהוא בא, בדק עם מכשירים, כל מיני מכשירים, מכשירים, הם, כן, הם טוענים שמכשירים שוכללים, וטען, ושהמכונה כביסה התקינה לחלוטין, כן? שני הטכנאים שייכים לאותה חברה, לחברה של מכונת הכביסה כמובן, לא טכנאים חיצוניים, אלא טכנאים של החברה. מה שהחברה פה, החברה של מכונת הכביסה, באה וטוענת טענה מעניינת. היא טוענת, רבותיי, אני קימלי כמו הטכנאי השני. הטכנאי השני הוא טוב מאוד ובכיר, הוא בא עם ציוד משוכלל, וקימלי כמו הטכנאי השני, שטוען שהמכונת כביסה תקינה, ואם הצרכן רוצה, שיביא הוכחה. שיביא הוכחה, עליהם מוטלת להביא הוכחה שם, שמכונת הכביסה איננה תקינה, ואם יביא הוכחה, אז רק נתקן או נחליף. אבל כרגע אנחנו מבחינתנו, אנחנו סומכים על הטכנאי השני וקים לנו כמותו, והמוציא כמו, מעין המוציא מחברה לבריה משהו בסגנון הזה, כן? באותו סגנון. וזהו, וכך נותרה הבעיה שם עם המשפחה ההיא. אז אנחנו נדון בשיעור הזה, בעזרת השם, נדון האם באמת, האם החברה יכולה לטעון טענה כזאת? אם יכולה לטעון טענה כזאת של קימלי, כמו הטכנאי השני דווקא, יכולים, שיש שני טכנאים שקולים, זה אומר כך וזה אומר כך, אם יכולים להגיד קימלי כמו השני, כן? שוכחו לי, זה מה שאנחנו רוצים לדון עכשיו, נדון על זה קצת בהרחבה, ונסביר את זה בכמה אופנים, בכדי שנוכל להגיע למסקנה, בעזרת השם נשתדל להגיע למסקנה מסוים ברורה, האם יכולים, יכולה לטעון טענה כזאת קימלית. בוא ניקח דוגמאות אחרות בשביל להבין את הנושא הזה. בוא ניקח למשל אדם, קנה וולבו חדשה. קנה וולבו חדשה מהחברה. וולבו חדשה מהחברה. והנה שני טכנאים אומרים, שני מכונאים או טכנאים, קובעים שהוולבו הזאת היא לא תקינה, יש בה תקלה רצינית מאוד. תקלה רצינית שהאוטו בכל רגע יכול להתקע בדרך או משהו כזה. ושני טכנאים טוענים שהוולבו היא תקינה לחלוטין. כן, והקונה בא ובא לחברה, סליחה, אני קניתי וולבו חדשה, תראו שני טכנאים ככה, שני טכנאים טוענים כך, אני מבקש להחליף את הוולבו לחדשה. קניתי מכונית חדשה, קניתי וולבו, והאם החברה יכולה להגיד לו, סליחה, אנחנו נוקים לנו כמו את שני הטכנאים, יש פה שני טכנאים שקובעים שהיא תקינה, נוקים לנו, עד שאתה לא תוכיח שהיא לא תקינה, לא תביא לנו הוכחות ברורות, אנחנו נוקים לנו כמו הטכנאים האלה שטוענים שהוולבו היא תקינה, שהיא לא תקינה, וזהו, האם יכולה לטעון טענה כזאת? לעניות דעתי, לא. לעניות דעתי, לא. כי אדם שקונה וולבו חדשה, וולבו, קונה וולבו וחדשה, הוא מצפה וברור לו, ברור לכל אחד שמי שקונה וולבו חדשה, הוא מתכוון ששנה שלמה הוא נוסע בה בלי שום בעיה, בלי שום ספק, בלי שום בעיה. זה מראש ככה הוא קונה. זה על דעת זה הוא קונה. אדם לא הולך קונה מכונית מאוד מאוד יקרה בגלל האמינות שלה, וחדשה, הדעת זה שספק אם היא עומדת לדקה בדרך איזשהו מקום. ספק, יש ספק, 50% אומרים כך, 50% אומרים כך. אז לפי אני יודעתי זה מום גדול, מום גדול. אדם ייסע באוטו בלילה באיזשהו מקום, ויתקע בלילה באיזשהו מקום, עם בני המשפחה שלו, מה הוא יעשה? יצלצל פתאום בלילה? הוא לא מעוניין. הוא אומר, אני קניתי וולבו חדשה, בשביל שלא יהיה פיקפוק, שיהיה לי שנה שלמה שקט מוחלט. אני לא התכוונתי שמראש שצפקו לי מכונית כזאת שיש בה ספק אם יש בה מום או לא. אבל אני יודעתי, זה מום רציני מאוד נקרא. זה גופו מום רציני מאוד, שלפי דעתי הוא יכול לבטל את ה... להגיד, אני מבקש, אין לי, המוכר לא יכול להגיד קים לי, כמו הטכנאים שאומרים שתקין, לא נראה לי שיכולים להגיד דבר כזה. למרות שבדיני ממונות מצאנו פעמים רבות שאדם אומר קים לי. מצאנו את זה. בדיני ממונות כמה פעם מצאנו שאדם אומר, תביא הוכחה שיש תקלה, תביא הוכחה שיש בעיה ואני אשלם לך. זה נמצא, בנזיקין זה כן נמצא. אדם הזיק לחברו. הוא טוען, הזקת לי. הוא אומר, שמע, תביא לי הוכחה שאני הזקתי לך, תביא ראיה ברורה, אני אשלם לך. אבל ללא הוכחה ברורה, לפי השערה, אני לא מוכן לשלם לך. לא מוכן לשלם. מצאנו את המושג שקים לי, והמוסים מחברו עליו הראיה. מצאנו את זה. אבל השאלה אם גם בנושא של מקח או ממקח שאדם קונה, ומציאת מום, גם בזה הוא יכול להגיד, אז זה מה שאנחנו רוצים לדון עכשיו. אז אמרנו, לפי דעני יודעתי וולבו, שני טכנאים טוענים כך ושני טכנאים טוענים כך, זה ודאי נקרא מום, מום. אם אדם נוסע ולא יודע איפה הוא יתקע, כל רגע יכול להתקע כל רגע, כל הזמן שהוא נוסע בתוך פחד ונוסע, מכונית חדשה, וולבו חדשה, אז לפי דעתי זה מום. לפי דעתי זה מום ש... ואם מישהו יגיד לי שעדיין לא מום, אז אני אשאל אותו שאלה יותר. אם בוא נאמר, ארבעה טכנאים אמרו שיש תקלה, ושניים אמרו שאין תקלה. האם הוא המוכר גם בזה יוכל להגיד קימלי? שארבעה מכונאים אמרו שיש תקלה, מום רציני, ושניים יגידו שאין תקלה. האם גם בזה המוכר יגיד קימלי? זה ודאי שלא. זה ודאי שלא. אז זהו, אז זה אנחנו רואים לגבי... אז רואים פה דוגמה מהנושא של וולבו. וולבו. אז בוולבו חדשה, בוא נאמר ששניים מול שניים, נראה לי שזה מום, נחשב מום, ממש מום, כן? אבל אם למשל זה יהיה וולבו ישנה, וולבו ישנה, אז שהוא קנה כבר, אז יש, אולי זה לא נקרא מום לגבי וולבו כזו ישנה, כי אנשים לוקחים סיכון שקונים וולבו כזה, יודעים שגם ככה כל דבר הרכב הוא לא 100% כרגע וכל רגע, אז בזה באמת הוא יכול להגיד קימלי, כמו מי אמר, אולי אני אמר, תוכיח לי שיש תקלה. שני טכנאים אומרים פה שאין תקלה, למה שאני אחזור לך את הכסף? זה יגבל וולבו חדשה. מה הדין עכשיו, וולבו ישן, עכשיו וולבו חדשה, אני יכול לומר. וולבו חדשה, אם 10 טכנאים יאמרו שזה תקין, הוולבו תקינה, ושניים אמרו שלא תקינה, אז אני חושב, וזה יש מקום להגיד שהמוכר צודק, לא, אני תוכיח, תראה, 10 טכנאים אומרים שהוולבו היא תקינה, שניים רק אומרים לא, שמע, תוכיח שיש תקלה, אני אחליף לך או אני אתקן לך, אבל בינתיים, אז בזה יש מקום להגיד שהמוכר יכול להגיד תוכיח לי, תביא ראיה לגבי וולבו. בוא ניקח דוגמאות אחרות עכשיו, בוא ניקח דוגמה אחרת. בוא ניקח לדוגמה תרופה, אדם קונה תרופה בשביל להתרפות, יש לו איזה מחלה מסוימת, והנה הוא קונה תרופה, ולפני שהוא מספיק להשתמש בה, באים אליו שני אנשים, אומרים, רבותיי, שים לב, שני רופאים קבעו שיש בזה, זה מסוכנת לבריאות, התרופה הזאת מסוכנת, ושני רופאים אומרים שלא, היא בסדר גמור, היא מסוכנת. השאלה אם נאמר, האם המוכר יוכל להגיד, אני קים לי כמו שני הרופאים שאומרים שהתרופה היא לא מזיקה, גם כן נראה לי שלא. אדם כאן התרופה להתרפות, אדם כאן התרופה להתרפות, ואם פה שני רופאים מול שני רופאים, ושני הרופאים אומרים שזה מסוכן לבריאות, נראה לי זה גם מומריצים מאוד. רק מה הדין אם יהיו, אני מסתפק, מה יהיו 10 רופאים אומרים שהתרופה היא טובה, ושני רופאים אומרים שהתרופה היא לא טובה. בזה אני מסתפק. יש צד לומר שגם בזה זה לא מועיל. יש צד לומר שגם שבדבר כזה גם כן זה נקרא, יוד ולקחתי תרופה, ותרופה זה דבר מסוכן, זה בנושא בריאותי. מסוכן, פה זה לא מספיק, לפי דעתי, 20% שטוענים שזה, 80% יטענו שזה טוב, ו-20%, נראה לי גם עדיין זה נקרא לי מום מסוים בנושא של זה. רק אם יהיו 100 שיאמרו שזה התרופה היא מועילה ומרפא, ושניים, יש מקום לומר באמת שהוא יגיד לו, תראה, 100 אומרים שהתרופה מרפא והיא בסדר גמור, שניים אומרים לא, תביא ראייה, אם תביא ראייה אני אחזיר לך את הכסף. בוא נעבור דוגמה אחרת עכשיו. מה הדין אם אדם קנה מטוס נוסעים כזה גדול ב-20 מיליון דולר בשביל לטוס מעל לאוקיינוסים, כן? וזהו, הוא קנה, פתאום שוב, באו אליו שני מכונאים של מטוסים, או מומחים של מטוסים, אומרים לו, שמע, שניים אומרים לו שהמטוס לא תקין, יכולים באמצע הטיסה, המנועים יכולים לדום, כן? ושניים אומרים, לא, המנוע, הכל מצוין במטוס הזה. מה הדין? שאלה, האם במקרה כזה המוכר יכול להגיד, שמע, קים לי כמו האלה המומחים שאומרים שהמטוס תקין? שימו לב, זה הוא טס, הטייס, זה שקנה את המטוס, יודע שהוא טס מעל האוקיינוסים, האוקיינוס האטלנטי, האוקיינוס ההודי, שם למטה בים, זה לא כל כך חוויה נעימה להיות בים שם, עם הקרישים והלוויתנים, זה חוויה מאוד מאוד לא נעימה, פתאום המנוע, המנועים, באמצע האוקיינוס, שם פתאום ידומו המנוע, זה דבר מאוד לא פשוט, אין סתם, זה מסוג, זה מקום, הנוסע פה הוא חושב על זה, מדמיין לעצמו. שני מומחים אומרים שהמטוס הזה יכול בכל רגע להפסיק באמצע הטיסה את להיות הקלה, המטוס המנועים ידומו באמצע ושניים הוא משתקים. הוא לא חושב כל הטיסה, אם הוא ירצה באמת, אם נקבל את הטענה של המוכר, נגיד אדוני, הוא יגיד לו קימלי כמו שני, נשמות, אני לא קימלי, מה פתאום, תראה שני מכונאים מומחים אומרים שהמטוס מצוין. אם מקבל את הדבר הזה, וואו, המצב יהיה מאוד מאוד לא טוב, סכנה כזו, סכנת פשוט גדולה. אז היה קונה שיטוס במטוס, כל הדרך צריך לקרוא שיר למעלות, כל הדרך, לא יודע, נמצא, תוטס מעל האוקיינוסים, כן, הגדולים האלה, מעל כל מיני ג'ונגלים והכל, והוא צריך כל הדרך לקרוא בלי הפסקה תהילים, תהילים, להינצל. אני חושב שאדם לא קונה מטוס באופן הזה, לא מתכוונים שום מטוס באופן הזה, שיכנס כאלה סכנות גדולים. אין, לא, לא, זה מסוכן מאוד, זה יש פה סכנת נפשות, וזה קצת יותר מסוכן נראה לי מאשר תרופה. אין, תרופה עוד הוא אולי יציל אותו מהתרופה, אפשר עוד יזכה להיקבר כמו שצריך פה, הוא במטוס שם, לך תדע מה איפה ימצאו אותו, מה ימצאו אותו. כן, והוא אומר לו, אל תדאג, המוכר אומר לו, אל תדאג, אני אחזיר לך את הכס אם תהיה בעיה. אדוני, אני אהיה שם בתוך, ליד הלוויתנים, אבל למי תחזיר את הכסף? למי? ללוויתנים, לקרישים, למי תחזיר? למי? כן? הבן אדם, איך אפשר שיקח מוצר כזה, מקום כזה שהוא, שכל הדרך זה, הוא נמצא 50% ספק אם הוא תקין או לא? נראה לי, זה ברור שזה גם כן מקח טעות. נראה לי שזה מום גדול מאוד, שבמטוס כזה, גם 10 טכנאים יגידו שהמטוס הזה הוא תקין, ושניים טוענים שלא תקין, גם זה נראה לי מום גדול, ומתקבל מטוס זה מום גדול מאוד. גם כן, 100 שיגידו שתקין, מול 2 שאמרו שלא תקין, בזה אנחנו מתחילים כבר להסתפק, ויש, צריכים, זהו, צריכים להיים בדברי, מה השיעור באמת, מה עוד, אבל בכל מקרה, 2 מול 2 הוא לא יכול לדקים לי כמו זה, ככה נראה לגבי מטוס. בוא נראה לגבי, נבדוק דוגמה אחרת עכשיו. בוא נראה מכשיר טייפ למשל, או דיסק, מכשיר דיסק, רדיו דיסק, כל הדברים האלה. כן, מה עם זה? אדם קנה מותג חדש, מכשיר חדש, מותג, גם כן אומרים לו 2 טכנאים, שהמכשיר לא תקין ו2, אומרים לו שזה כן תקין. שוב לעניות דעתי זה מום גדול, אם אדם קונה מותג, כן, הוא לא קנה במכשיר פשוט, או מכשיר הכי זול, הוא לא קנה מהמכס, אני יודע כל מיני דברים כאלה. הוא קנה מקום, הלך קנה מוצר יקר, במחיר יקר, חדש. הוא קנה את זה, הוא לא רצה שיהיה בעיות, הוא לא רצה מההתחלה כבר ש50%, שאתה לא יודעים מתי עם המכשיר הזה, אולי איזה. השאלה גם אם יתקנו את זה אחר כך, שהם יתקנו טוב, זה עוד שאלה. אז הוא לא מעוניין. לפי דעתי, מכשיר חדש גם כן. טייפ חדש, דיסק חדש, כל הדברים האלה, המכשירים האלה, נראה לי שגם כן זה 2 מול 2, זה מקח טעות. נראה לי שזה מקח טעות. רק אם יהיה, דוגמה, אדם קונה טייפ ישן, עם רדיו, מערכת ישנה, דיסק ישן, ממקום שמוכרים מיד שנייה, כן? כמו שוק הפשפשים, או מקום כזה, יש מקום כזה נקרא שוק הפשפשים, שם ביפו. שם מוכרים מוצרים ישנים, דברים ישנים, רהיטים ישנים, שם אני חושב, עם 2 מול 2, שם באמת יכול להיות שהמוכר יגיד לו, אדוני, תוכיח שזה לא תקין, אני אשלם לך. כי הוא קנה מקום כזה שיש, תמיד יש חשש, מי שקונה משם, יש פה חשש, וזה בחיר מוזל, הוא קונה. אז ודאי שאדם מראש לוקח סיכון קל, אבל מי שהולך לקנות מערכת טובה, איכותית, עם מותג, חברה מפורסמת, והוא משלם מראש הרבה יותר בשביל זה, לפי אני יודעתי, גם 2 מול 2, גם כן זה נקרא מום, והוא צריך או להחליף או לתקן את זה. זה ככה נראה לי, זה הנעד. אז מה אנחנו רואים מפה עד עכשיו? עד עכשיו הוכחנו, מוכיחים אנחנו מהגיון, מהשכל, שהמוכר לא יכול, יש מקרים רבים שהמוכר לא יכול להגיד, קימלי, תוכיח שיש תקלה. תוכיח שתקלה. יש מקרים רבים שלא יכול להיות תוכיח לי, קים לי כמו הטכנאים שאומרים שזה תקין. נראה שלא. ראינו, הבאנו דוגמאות, וולבו חדשה למשל, ראינו, שהוא לא יכול להגיד. כי זה ספק אם זה תקין או לא. ספק רציני, זה נקרא מום רציני. לגבי מטוס ותרופה זה עוד יותר גרוע אפילו, זה עוד יותר מחריף. כן, אמרנו שמה שאפילו 10 יגידו שזה לא מסוכן, זה טוב. ושניים יגידו מסוכן, בתרופה ובמטוס, נראה שזה גם כן מום. יש שם הסכנה, שם הסכנה יותר גדולה, ולכן שם ראינו, כן, אנחנו רואים פה לפי הסברה והשכל, שבאמת המוכר לא יכול להגיד, קימלי כמו הטכנאים האלה, שאדם קונה, שדעתו של הקונה מההתחלה הייתה לשלם וללכת לשלם יותר לקבל מוצר אמין וטוב. כן, זה ברור, זה עומדן דעת ברורה שהקונה הלך ושילם הרבה יותר בזמן שיש לו מוצרים פשוטים, והוא הלך ושילם וקנה מחברה מפורסמת וטובה ושילם הרבה יותר, יש דברים מוצרים זולים יותר, והוא שילם דווקא יקר, דווקא יקר בשביל שהוא רצה לקבל את, את המוצר אמין וטוב, הוא לא קנה מוצר מקולקל או ספק תקין או לא, כן? או ספק אם הוא עומד כל רגע ורגע להתקלקל, גם בזה יש לנו עומדם דעת ברורה, שעד עד כאן אנחנו מוכחים, הוכחנו על פי השכל והסברה, שהסברה שבאמת הוא לא יכול להתקין לי כמו הטכנאים שאומרים שזה תקן. עד כה. אנחנו בזה נמשיך, אנחנו נעשה כזה הפוגה קלה בזה בנושא הזה. אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו עוד לא סיימנו את זה. אנחנו כרגע רק הוכחנו על פי השכל בשלב זה. על פי עומדן דעת ושכל אנושי שבאמת הוא לא יכול להתקין לי כרגע בשלב זה. אנחנו כרגע נעשה הפוגה, אנחנו נעבור לנושא אחר, שהוא גם קשור, אבל פשוט קשור, אני פשוט נראה, אחר כך נראה איזה קשור. מפה אנחנו נלמוד לעבור, נדון בסוגיה אחרת, סוגיה אחרת, סוגיה אחרת מובאת בגמרא. גמרא כתובות, עין וב עמוד בית, עין זן עמוד ראשון, מובאת סוגיה, מובאת סוגיה מעניינת. אני מביא, מסביר את זה בצורה אחרת קצת, לא ממש בלשון הגמרא, אני מסביר את הסוגיה של הגמרא על פי דוגמה. דוגמה אחרת שנבין טוב את הרעיון, מה שעומד מסתתר מאחרי דברי הגמרא. כן, הגמרא שם מספר, אומרת, בוא ניקח דוגמה, אדם קנה, בא לקנות סוס מרוצים. סוס מרוצים, כמובן זה סוס יקר מאוד, כפי שאתם יודעים, כן, סוס מרוצים יקר, ונקרא למשל דוגמה, אני לא רוצה לקרוא להם שמות יהודיים, כי בדרך כלל סוסי מרוצים יהודים לא קונים בדרך כלל, אני חושב, אז קונים זה דווקא גויים שם באנגליה אולי, או קונים סוסי מרוצים, יותר שם זה נפוץ. בוא נקרא לאחד, כן, הקונה אחד, המוכר הראשון קוראים לו ג'ון, בעל הסוס, אז הם רוצים לו ג'ון, והשני שרוצה לקנות נקרא לו מרק, כן? מרק רוצה לקנות את הסוס. מרק מכיר את הסוס, יודע מה מדובר, ראה אותו כבר, יודע שהוא סוס מעולה, וסיכמו מחיר יפה מאוד ויקר, סיכמו ביניהם לקנות, סיכמו, ועשו קניין ביניהם למכור את הסוס. עשו קניין מתאים ביניהם, שהסוס עבר לרשותו של הקונה, מרק. אמרנו, כן? מרק זה הקונה. אבל מה? הסוס לא היה שם. הסוס היה במקום אחר בכלל, והם פה עשו את העסקה במקום אחר, סיכמו, דוגמה, בשעה 12, הם עשו את המחר הזה, את הקניין המתאים, והסוס עבר לרשותו של הקונה, בשעה 12 בצהריים זה היה, כן? והנה, הקונה הולך לקחת הסוס, שנמצא במקום אחר, והנה הוא בא ורואה, אוי ובוי, הסוס מת. נחש כנראה הקיש אותו, והסוס היקר הזה מת. וזהו, עכשיו מתעורר פה ויכוח חזק וקשה בין המוכר לקונה. כל אחד פה טוען, תראה, הסוס מת ברשותך. כל אחד טוען הסוס מת ברשותך, שלך, לא שלי. כל אחד ככה טוען, כלפי השני. דהיינו, המוכר טוען שהסוס מת ב-12 ודקה, אחרי שעה 12, אחרי שעשו את הקניין ועבר לפשוטו של הקונה. והקונה טוען, מה פתאום? זה הסוס היה לפני, הוא מת לפני כן. אני באתי לקחת סוס בזמן בשעה 12, הסוס כבר היה מת. ממילא מכרת לי סוס מת, ממילא המחר הוא תופס, והמחר בטל. המחר בטל. ואז הם מתווכחים ביניהם. מתי הסוס מת? מתווכחים. האם בשעה 12, לפני 12, אחרי 12, והם מתווכחים. למי ילכו? למי ילכו לפתור להם את הבעיה המסובכת הזאת? יש ויכוח ביניהם. עכשיו אין עדים, אין מצלמות שעדו מתי הסוס מת. לא יודעים, אין ממש ראייה. אנחנו צריכים לקבוע ולהחליט עכשיו מתי הסוס מת, ואיזה שעה. ברשותו של מי מת הסוס, כן? ואז הם הולכים לשופט שם בבריטניה, לשופט ג'ורג', לשופט שם, שומע אותם והם שואלים אותו, תגיד, אדוני השופט, ברשות מי מת הסוס? מתי מת הסוס ואצל מי מת הסוס, שואלים את השופט. השופט שם באנגליה, השופט ג'ורג' שומע את זה, אומר, אני ממש שומע, מה, אני יודע מתי מת, מה אני נביא, אני מלאך המוות, מאיפה, מה אני יודע מתי מת הסוס? מאיפה אני יודע? הסתבך לגמרי, השופט שם מסתפק, לא יודע, גם הוא בעצמו לא יודע מתי מת הסוס. אמר להם, רבותיי, תנו לי 30, אני פסק דין, תקבלו בעוד 30 יום. עכשיו תצאו, עוד 30 יום, אני אפרסם פסק הדין, ואז הם הולכים כל אחד, אותו מחכים ומצפים לפסק הדין. השופט מיד הסתבך, אמר, מאיפה אני יודע מתי מת הסוס, באיזה שעה, ברשות מי הוא מת, מאיפה אני יודע באיזה שעה הוא מת, מה אני אעשה? אמר, אני אצלצל לרב של היהודים, כן, אני אצלצל לרב של היהודים, אולי הוא יצליח למצוא לי פתרון, אולי ימצא לי פתרון, כי זהו, שמע שאצל היהודים חכמים, בתורה יש חוכמה גדולה שקובעת דברים ויודעת דברים, וכך הוא אמר, בוא נעשה מזלי, אולי הרב של היהודים יצליח להגיד לי, לגלות מתי באמת מת הסוס, וברשות מי הוא מת, כן? ואז הוא מצלצל לרב של באנגליה שם, ואז הרב שומע את השאלה, ואומר, תשמע, נכון? בתורה שלנו כתוב, יש הרבה חוכמות, וכתוב הקורא בהפוך בה, והפוך בה דקולה בה. יש המון דברים בתורה שלנו, ואני צריך רק לאיים ולאיים. תן לי קצת זמן, ואני אאיים בזה שם, ואני אמצא, ואני אשתדל לתת לך תשובה בעזרת השם. כן? וכך הרב התחיל לאיים בדברים, בכתובים, בספרים, ולחשוב מה התשובה שאני עונה לו. ואז הרב מגיע שם באנגליה, מגיע לגמרא, כתובות, כן? הגמרא כתובות שם, כתובות עין ו עמוד שני, עין זן עמוד ראשון, הגמרא ממשיכה מעמוד עין ו עמוד שני, ממשיכה לעין זן עמוד ראשון, כן, ושם יש דבר מעניין שם יש כתוב. שם כתוב מקרה מעין זה, אבל שם לומדים כלל גדול מאוד שם לומדים בגמרא הזאת, במקרה מעין זה, מקרה כזה, כלל. יש שם הכלל, הגמרא אומרת שם, כאן נמצא, כאן היה. ככה הגמרא, ככה עונה, במקרה כזה. דהיינו הכוונה, אם זה נמצא, אם הסוס נמצא ברשותו של המוכר עדיין, כן? אז אתה אומר, אצלו הוא מת. אצלו הוא ברשותו הוא מת, זה מת היה אצלו, ודהיינו אתה מעריך, מדובר שזה היה לפני 12 הוא מת, במילא הסוס מת לפני שעה 12, ממילא המחר בטל, וודאי, מחר בטל, כי הוא מחר הסוס מת. אבל אם זה נמצא ברשותו של הקונה, אז, או ברשות שהיא דומה למחוש של הקונה, אז אומרים שאצלו זה קרה. כאן נמצא, כאן היה, אצלך, זה נמצא אצלך, הסוס המת, אז אצלך זה קרה. דהיינו, הוא מת, פועלים שהוא מת אחרי שעה 12. ואז ממילא הקונה, זה מת ברשותו של הקונה, אז זה לא גרם, וזהו, אם המת ברשותו, אז אין מה לעשות, והמחר קיים, כן, וקיים. זהו, זו התשובה למעשה. כנראה מסתבר שזה מה שהוא יענה, וזה מה שיענה, מסתבר שהשופט ישים כיפה, שהוא יענה את התשובה הזאת, תשובה הלכתית, ולא ישים כיפה גם בעוד. אבל ככה כתוב בגמרא שלנו. אז זהו, לומדים כלל הלכתי חשוב, במקרה כזה שאנחנו לא יודעים מתי זה קרה ואצל מי זה קרה, יש לנו כלל כאן נמצא, כאן היה, שמוצאים מום ולא יודעים מתי זה קרה, שמספקים ברשותו של מי שזה נמצא, תותלי ששם המום התחיל, שם המום קרה, זה התשובה. עכשיו שוב, השאלה היא, זהו, עד לפה הגמרא, זו הסוגיה השנייה שאנחנו דנו בה עכשיו, והשאלה היא, השאלה אם זה סותר את הכלל הראשון שאמרנו קודם אמרנו הכלל הראשון שהמוכר לא יכול להגיד קימלי, כמו הזה הוא לא יכול להגיד, ככה הגענו למסקנה, האם מפה זה סותר את הכלל הזה? אמרנו קודם, לאן יודעתי? לא בכלל, זה לא קשור, זה לא מדובר, זה לא קשור לגמרי, רק פה הגמרא מדברת על דבר אחד, זה ממש לא קשור ל למקרה שלנו, לגבי מציאת מום, כי זה שני נושאים שונים לגמרי, לפי דעתי זה לא דומה בכלל. כן? אז אין מה להקשות מהראה הזאת, להגיד, לסתור את מה שאמרנו קודם. אז לפי דעתי זה משהו שונה, ואין זה. עכשיו אנחנו נדון, אנחנו עוברים בסוגיה אחרת עכשיו, כן? סוגיה אחרת, גם מעניינת, וגם בה נדון, כי יש בזה, יש בצורך לעיין בה. אין, שם הגמרא מדבר, בבא קמא תת עמוד ראשון. בגמרא שם מסופר שם על אדם שקנה שדה, קנה שדה ועשה את הקניין המתאים, זה עבר לרשותו של הקונה, ועכשיו זהו, עבר לרשותו. עוד לא התחיל לזרוע, לא התחיל לאבד את הקרקע כבר, פתאום קם אדם אחר בכלל משם, והתחיל להגיד, רבותיי, מה פתאום? השדה שייכת למעשה לי, והיא לא שייכת למוכר מי שמחר לך, היא לא שייכת לו, שייכת לי, וזה שלי, והוא שם, טוב, יוצא עוררין על השדה, למעשה עוררין שלמעשה השדה לא שייכת, אינה שייכת לכאורה למוכר, אלא הוא טוען מישהו שייך לו. יצא, זה נקרא, יצא עוררין על השדה, או בלשון הגמרא, הסיכין על השדה. יוצא עוררין, הוא אומר, איזה מחר, מחר כזה, כזה דבר כזה. אז הגמרא אומר ככה, שאם אדם קנה, אבל עוד לא השתמש בו, עוד לא דש את המצר, עוד לא עשה פעולה ממש בפועל, זריעה, קצירה קטנה, כלום, משהו, כלום, עדיין אני יכול להגיד, סליחה, אני רוצה לחזור בי, אני לא רוצה לחזור בי, אני לא מעוניין, אני עוד לא... עוד לא נכנסתי, רק קניתי, כבר יוצאים, כבר יוצא הרעור שכבר זו לא שלך, אני לא, אין לי בזמן, אין לי בזמן לכל הדברים האלה, אין לי זמן, לא רוצה בלבולי מוח, מבקש, תשיב לי את הכסף, קח את השדה שלך, מבקש מהמוכר שלו, כן? מהמוכר, תביא לי את הכסף, קח את השדה, ואנחנו מבטלים את המכר, כן? אבל אם כתוב שם בגמרא, שם כתוב, אנחנו שוב בבא קמא, תת עמוד ראשון. שם הגמרא אומרת, אבל אם הוא דש את המצב, או איבד קצת השדה, או חרש, עשה פעולה בשדה ממש, בזה הוא לא יכול לחזור, מיד אומר לחזור, אלא המוכר שם הוא אומר לו, אדוני, תראה, אם יבואו, יביאו פסק דין מבית דין, יגידו לך לפנות את המקום, בגלל ששייך לאדם אחר, אני אחזיר לך את הכסף. אבל אם לא כן, אני לא מוכן להחזיר לך את הכסף. לא מוכן לבטל את המקח, לא מוכן. לא מוכן לבטל את המחירה. אפילו שיצא, זה כך, כך פסקה שם הגמרא. כך גם מסגבי שלוחן ארוך, כן? ורש סימן, רש חבב, אם אני זוכר טוב, כן? שם חושב משפט, רש חבב. וכך, כך נפסק בגמרא. שוב, אז יש כאלה רוצים להקשות מהגמרא הזאת, על הדין הראשון שלמדנו, שהוכחנו לגבי מי שקנה וולבו חדשה, מה שאמרנו קודם, את הכלל שאמרנו שלא יכול להיות הקים לי, המוכר לא יכול להיות הקים לי, הנה פה מצאנו שפה בעל השדה יכול להגיד הקים לי, טוב טוב, תביא לי הוכחה, אם תביא לי הוכחה, תביא לי הוכחה, אז אני אתן לך את הכסף. אז לפי דעתי, זה נכון נראה קצת דומה, אבל לפי דעתי זה לא דומה לגמרי, זה לא דומה משם, זה לא מקשה על הקושיה, זה לא מקשה על הדברים שלנו, כן, א', בגלל שאין בעיה בגוף הקרקע, הוא לא מצא ערעור בגוף הקרקע, גוף הקרקע בסדר, אין לו בעיה שבקרקע שהוא ישתול חשש, שהוא ישתול מלפפון ויצא לו עגבניות, או ישתול, אני יודע, ירח חסה ויצא לו תפוחי אדמה, אין בעיה בקרקע, אין מום בקרקע עצמה, אין בעיה. וב' גם כן, החשש הוא רחוק שם. שלא מדובר, לא ברור ממש להוציא אותו עכשיו, או חשש כזה רציני, אם עומדים להוציא אותו עכשיו. לא ככה מדובר. יצא רק כל, מישהו אמר, זה שלי, עד שהוא יביא ראיות, ואם הוא יביא ראיות בכלל, אם הוא יביא. זה לא דומה למקרה שלנו, לגבי וולבו חדשה, ששניים אומרים תקינה, שניים אומרים לא תקינה, זה מום רציני מיידי, מה זאת אומרת, כל רגע הוולבו יכול להתקע כל רגע, כל רגע, זה מום ממש ממשי ורציני. אז לכן זה לא קשה מהגמרא הזאת שהבאתי עכשיו, בבא קמא תת עמוד ראשון, למקרה שלנו הראשון. וזה לא בא לי, זה לא יפה דעתי, לא סותר את הכלל שאמרנו, מה שאמרנו קודם, שהמוכר לא יכול להתקים לי, במום כזה רציני כמו שאמרנו. זה לא סותר, בגלל הסברות שאמרתי עכשיו, יש עוד סברות לומר. וחוץ פרט לזאת, פרט לזאת, את הגמרא הזאת של בבא קמא תת עמוד ראשון, יש ראשונים שמפרשים בכלל, מפרשים בכלל אחרת, לא כמו שאמרתי עכשיו, אלא מפרשים אותה באופן אחר. מפרשים שמדובר פה זה שהוא התחיל לאבד את הקרקע, מדובר אחרי שהוא שמע שיש קרעור, מישהו בא ומערער וטוען שהקרקע היא שייכת לו, אז הוא הלך ואיבד אותה. זה מגלה שלא כל כך מפריע לו, לא אכפת לו כל כך, זה לא מפריע לו כל כך, המום הקטן הזה, זה לא מפריע לו כל כך, לא מפריע לו כל כך הבעיה, אז הוא אומר, יוציא אותי, יוציא אותי, אין בעיה, אני לא חושש מזה. אז הוא קיבל, סבר וקיבל, הוא הסכים, הוא ידע שיש ירוע, וקיבל, בכל זאת הוא מעבד, מראה שלא כל כך אכפת לו. ככה יש כמה ראשונים שמפרשים את הסוגיה הזאת, בשיטה מקובצת הביא אותם כמה ראשונים שכך מפרשים, אז בכלל זה לא מקשה בכלל, לפי הראשונים האלה זה לא מקשה על הקושייה שלנו בכלל, כן? זה לא מקשה. אז זהו, אנחנו למדנו פה את ה... ופרט הזאת, אז דרך אגב, סתם שידור, שאם באמת לגבי הקרקע, זה שאמרנו במקרה, בציור השליש שאנחנו עוברים עליו עם הקרקע, שיצא הורין על הקרקע, שאם באמת... יוציא אותו בסוף בשביל דבר, עם הוכחות ברורות, אם יוציא אותו והוא זרה, אז הוא לא יפסיד את מה שהוא זרה, הוא לא מפסיד. ישלמו לו על זה. ישלמו לו משהו, הוא יטיב לקרקע ומורה לקרקע, זה הכל, מי שבא לשדה ישלם לו עבור השבח שהוא עשה פה. אז הוא לא יפסיד לגמרי, הוא לא יפסיד. מה שאין כן, זהו. אז לכן אני חושב, גם המקרה הזה אינו דומה לגמרי למקרה הראשון שדיברנו עליו, שאנחנו נמצאים שמה, שמצאנו מום ממש, מום ממשי שיש, מה שנקרא מום ממשי, אז הוא לא יכול להדקים לי, ככה למדנו, אז אנחנו רואים שהוא לא יכול, כן? הוא לא יכול להגיד, במקרה שלנו, הוא לא יכול להדקים לי כמו האלה שאומרים שזה תקין. אבל אלא, בכל מקום אנחנו בבית עדיין, בואו אנחנו חוזרים עכשיו, לגמרי בוא נעזוב את הסוגיות האחרונות, ואנחנו חוזרים עכשיו הכל למקרה שלנו עם הוולווה החדשה, עם מי שקנה טאפ חדש, אנחנו דנים עליו, שוב חוזרים למקרה הזה, שאנחנו הוכחנו שהוא לא יכול להגיד קימלי כמו אלה שאומרים שזה תקין. במקרה וולווה חדשה, ששניים אומרים שהוולווה תקינה לגמרי, ושניים אומרים שיש תקלה רצינית בוולווה, אמרנו שהוא לא יכול לדקים לי, המוכר לא יכול לדקים לי, זה נקרא מום רציני, הוא לא יכול לבטל. אבל עדיין אנחנו קצת מסובכים אנחנו להגדיר את ההגדרה, איזה הגדרה הלכתית ניתן לזה בכלל? כי אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים שזה, יש שוני בין טייפ לבין וולבו חדשה, לבין טייפ חדש לוולבו חדש. לבין וולבו ישנה, ראינו שזה קצת משתנים מדהימים, כן? לבין, ראינו שוב יש שוני לבין תרופה, לבין מטוס, רואים שיש שוני בין דבר לדבר, וגם רואים שגם באותו דבר יש שוני בין מספר האלה שאומרים לצד שתקין, ולאלה שאומרים שלא תקין, רואים גם שמה, זה משתנה שמה, גם שמה אין הגדרה ברורה. נכון ראינו, אנחנו עדיין מסובכים, מה הגדרה? מה הגדרה? אנחנו ממש מסובכים למצוא את ההגדרה, הגדרה הלכתית המתאימה ביותר אלא שמצאנו באמת אנחנו כמה שלנו קשה אבל ברוך השם מצאנו רבנו הרמב״ם הוא מצא את ההגדרה ההלכתית המתאימה והנכונה. הוא נתן לנו הגדרה נפלאה מאוד שממש ממש נפלאה, שאם מי נותנת לנו כלל, היא נותנת לו כלל מסוים שמתאים לכל הפרטים שאמרנו ולכל המקרים. לכל מקרה ומקרה הוא נותן את ההגדרה שנתן לנו רבנו הרמב״ם. הוא כתב את זה, כתוב בפרק תתווה בלכות מחירה דין ה'. כן? ואז אני אקריא לכם, את לשונו ושם נדון בזה. כן. אז מה זה נקרא מום? הרמב״ם מסביר. אמרת לכם איפה הרמב״ם נמצא, כן? מה זה נקרא מום? כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירים. וכל שהסכימו עליו שאינו מום, הרי זה אינו מחזיר בו, אלא אם כן פירש, כן? אלא אם כן פירש, עשה תנאי. כן? למה שכל הנושא ונותן סתם כמובן לא תנאי, על מנהג המדינה הוא סומך. שימו לב פה דברים של הרמב״ם, רבינו הרמב״ם, איזה לשון זהב, איזה יפה. הגדרה, אנחנו מסתפקים וחושבים, ואני מחפש איך להגדיר את כל המקרים האלה. צריך להגדיר את זה באיזה משפט, לתת הגדרה. ולא, לא, לא מצאתי, ממש לא מצאתי. אלא אם כן, עד שראינו פה את הרמב״ם, שהוא נתן את ההגדרה. מום זה נקבע על פי מה שבני המדינה קוראים לזה מום. בני המדינה קוראים לדבר הזה מום, אז זה נקרא מום. כל דבר ודבר, בני המדינה, הרוב המדינה, הם קובעים. דבר הזה, זה פה, זה נקרא מום. כן, דבר כזה זה נקרא מום. ולא לפי כל אחד מה שמחליט, המוכר או קונה החליט בשבילי זה מום, בשבילי זה לא מום. זה לא, לא הולך ככה. בני המדינה, הם מחליטים, קובעים מה זה נקרא מום. הם קובעים לגבי וולבו חדשה, מחליטים מה זה נקרא מום. לגבי מכונית אחרת, מה זה מום. וולבו ישנה, יש לה השאלה מה העולם קורא לזה מום, מה הגדיר את זה מום. זהו, זה רואים, זה ההגדרה פה, למה? הוא מסביר גם למה. כי כל הגיע מי שקונה, מי שעוד קונה, סתם, שאדם קונה בסתם, על שלא עשם שום תנאי, הוא קונה על פי מנהג המדינה. הוא קונה על דעת, מה כל הציבור חושבים? אני קונה ככה. אני קונה לפי זה. לפי המנהג במדינה, לפי הכללים. כללי המדינה, כמו שנוהגים בנהוג כולם, כמו שהעולם חושב, הדעת זה גם אני קונה. זה כאילו, זה ברור, זה עומדן דעת ברורה שאדם קונה בסתם, שהוא לא עשה תנאי. שהוא לא עושה תנאי מפורש, לא לפה ולא לפה, אז אנחנו אומרים שהוא קונה על דעת, בני דעת המדינה, ובני המדינה יקפאו מה זה נקרא מום, ולא כל אחד יחליט מה זה מום. כל אחד יחליט מה זה מום. אדם קנה מוצר מסוים ויש לו שריטה קלה. הוא יבוא יצעק, רבותיי, תראו, זה מום, קנית דבר חדש, יש לו שריטה קלה, תראו פה. האם זה מום? שאלה מה העולם אומרים. האם העולם יגידו, כן, ודאי, זה מום, תראה פה, ממש בפרונט שלו, יש פה שריטה, זה מום, בטח זה מום, דבר חדש קנה ויש לו שריטה פה וזה, זה דבר. אבל אם זה שריטה, דוגמה, תהיה מהצד, מאחורי המוצר, שלא נראה בכלל שריטה קלה, אני מעריך שרוב המדינה יגידו, זה לא מום, יגידו. אז לא יכול לקונה להגיד, מה פתאום, קנית דבר חדש, הוא צריך להיות, שום שריטה לא צריך להיות. אין דבר כזה. זה לא ככה הולך. הרמב״ם מלמד אותנו שאדם, אדם קונה על דעת, דעתם של בני המדינה, וגם בני המדינה קובעים מה זה נקרא מום. אז לכן יוצא שמשתנה בכל דבר ודבר. דבר ודבר, הדבר הזה משתנה לכל מוצר במוצר, המום אצלו הוא משתנה, צריכים להסתכל כל דבר לגופו ולהחליט האם בעיני העולם זה נקרא מום, אז זה נקרא מום. אם לא, בעיני העולם זה לא נקרא מום, אז זה לא מום. וזה לא הולכים לפי דעתו של המוכר, יגיד, קים לי כמו אני סובר, לא מסתכלים על הדעתו בכלל. מסתכלים מה מנהג העולם, מה מנהג העולם אומר אם זה מום או לא. מסתכלים על זה, כך כתב לנו הרמב״ם, והשולחן ערוך פסק את זה גם להלכה, אז כך שזה ודאי, השולחן פסק את זה בסימן ריש למד ב', סעיף ו', את הפסק הזה של הרמב״ם. לכן ראינו, מה שבהתחלה הוכחנו על פי סברה ועומדן דעת, בהתחלה, הנה מצאנו איזה סימוכים בהלכה והגדרה הלכתית, וגם גיבוי הלכתי לדברים האלה שאמרנו, ובהחלט, לפי דעתי, אפשר כבר להחליט שזה כך, אני חושב שדי משכנע, אני חושב, כן? זהו, אז אנחנו ראינו מה זה נקרא מום או לא מום. כן, עכשיו אנחנו נעבור הלאה. עכשיו נעבור הלאה. יש, נגיד לכם, גם כן סיפור מעניין, שגם כן שייך בזה סיפור מעניין שקראתי, לגבי מה זה נקרא, מה זה נקרא מום, זה נקרא, שימו לב, זה גם קשור למקח וממכר, ודיני הונאה וכל זה, זה גם קשור סיפור מעניין מאוד, ואני אספר לכם אותו עכשיו. אז ככה, מסופר על אלמנה אחת, אלמנה ענייה, שבה הכינה ביום שישי סיר של חמין, וזה גדול, לבני המשפחה שלה, שימו לב, אלמנה ענייה, דלה, וסיר החמין שלה, דבר יקר, המציאות והכל. מה שקרה, שבלא כוונה נשפך לשם חלב. בלא כוונה נשפך לשם חלב, והאישה הזאת באה בוכייה, ראתה עם הדבר הזה, הבינה שעולם המן נחשך עליה. חמין לשבת, עונג שבת, מה הם יאכלו? לחם יבש בשבת, מה הם יאכלו? התארחה וקנתה ועבדה של הילדים שלה יהיה. לא, עונג שבת, מה הם יעשו? היא באה בוכייה לי לרב, לרב מבריסק, אם אני לא טועה. באה אליו ואומרת לו, אני כבוד הרב, תראה מה קרה לי, תראה מה קרה לי. הרב ראה את הדבר הזה, בדק, הסתכל, עשה חשבון, וראה שאין 60 כנגד בחלב, אין 60 בבשר כנגד החלב. כן, ממילא זה לפי החשבון הזה, אז הכל הסיר הזה הוא טרף גמור, וצריכים לשפוך את הכל ההשפעה. אסור לאכול את זה ואסור ליהנות מזה, כן? כי אין 60 כנגד החלב. תערובת, אני לא רוצה להיכנס לזה הרבה, אבל אם יש 60, אותו הדבר, המיעוט שנפל לשם, הוא מתבטל, מתערבב, והוא כאילו לא קיים. כי לא כל מיעוט קטן, או המיעוט הזה שנופל, מתי יעשר? דווקא הוא נותן טעם. אם הוא נותן טעם, באמת, אז ודאי נעשר, אבל ודאי בדקו וראו שאם יש 60 כנגדו, הוא לא נותן טעם בכלל. ככה קבעו ובדקו וראו, אז אם היינו מוצאים שיש בבשר, ברוטב, בבשר והכל 60 כנגד החלב, ודאי שהוא היה הרב מכשיר לה מיד את הסיר הזה ושולח אותה לביתה לשלום. אבל זה לא היה כך, זה לא היה כך. הוא ראה שאין 60. וגם הרב הרגיש את מצוקתה של האלמנה הזאת, המסכנה עם היתומים בעונג שבת, עוד במכנס שבת, והרגיש במצוקתה, ואמר, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה עכשיו? מה הוא יעשה? ועלה במחור רעיון, מרעיון נפלא. הוא הלך בשקט, אמר לך, חכי פה, שבי פה, תמתיני פה, אני אתן לך תשובה. והוא הלך בשקט, הלך לזה שמוכר את החלבן הזה, שהוא חולב, והוא מוכר את החלב, והכל הוא בא אליו ותגיד בשקט, תשמע, אני מצווה עליך. אני מבקש ממך לגלות לי בלילו פחד ואת כל האמת, עזיר אותו. אני אשביע אותך שתגלה לי כמה מים אתה מוהל בתוך החלב. כמה מים אתה מוהל. הוא נבהל והכל, גילה לו את האמת. אמר לו, שמע, אני מעביר כך וכך מים, וכך וכך זה, כן? והרב שמע איזה אורו פניו. לפי החשבון שאמר לו החלבן הזה, מתברר שבאמת בחלב האמיתי שם, מה שנשפח זה חלב עם מים. כן, מה שנשפח לה זה חלב עם מים. היא חשבה שזה חלב, אבל למעשה זה גם חלב עם מים, ומים אינו עושר ודאי. אז הוא עושה חשבון שכנגד החלב שנשפח יש 60. אמר לה, גברתי היקרה, לכי ותיאבון, תתענגי בשבת, שיהיה לכם שבת שלום, ואז הלכה אותה אלמנה, שמחה לביתה ולילדיה, שיהיה להם עונג שבת והכל. אז זה באמת גם קשור לעניין שלנו, שרואים איזה, איך מתאים את האנשים, איך הכל. זה שאלה באמת, בניהול נפרד, מותר לעשות, כמה מותר לעשות, או זה שאלה נפרדת שאנחנו כרגע לא כל כך נדון עליה. כן, עכשיו אנחנו פה, עכשיו אני פשוט רק אגיד לכם, דיברנו על זה, אני לא רוצה להרציג לעבור נושא אחר, אני לא יודע אם נספיק. נראה, אם נספיק עוד נגיד, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אם כבר דיברנו בנושא של צרכנות, אני רוצה לנו כמה עיצות, כמה הנהגות בדיינים של צרכנות. יש לנו בעיה היום, קשה מאוד, שיש היום הסכמים, דילים, בין היבואנים לבין המחורים בחנויות. יש דילים כאלה. אומר לו, אתה תקנה ממני לחודש 100 מכשירים, אני אתן לך את זה במחיר של 1,000 שח כל מכשיר. אם תקנה רק 50, תקבל, ככה היום עושים דילים כאלה. ואז מי שסובל מאוד, זה הצרכנים סובלים מאוד. כי הם מקבלים לפעמים מוצרים לא כל כך טובים. הם באו, קונים בתבעיה, הקונים לא מכירים, לא יודעים, לא בקיאים. הם סומכים גם לאוכר שיצא להם מוצר טוב ואמין. והמוכר הוא אוסף את החשבון שהוא חייב למכור מהמכשירים בחודש הזה. אז הוא חייב, אז הוא תמיד מוצא, דוחף להם את המכשיר שיש לו, שהוא מרוויח הרבה, יש לו דילים טובים עם זה, וככה עובדים החנויות היום. זה פשוט, זה בעיה קשה, שממש קשה מאוד לרעת הצרכנים. הצרכנים סובלים מזה הרבה, בגלל התופעה הזאת של הדילים האלה, ובגלל זה הם קונים, היבואנים האלה רואים שהמוצר הוא לא 100%, עושה לו מחיר טוב, ואז הוא נותן לנו. הצרכן בדרך כלל רוצה למדון לקנות מוצר מעולה, והוא לא, וזה מה שמעניין אותו, רוצה מעולה, הוא רוצה ראש שקט, רוצה שהמוצר יעבוד לאורך ימים, לא לתקלות, אבל לא קורה. לצערנו הרב, זה לא קורה. יש תקלות, יש בעיות רציניות מאוד היום בקניות, הרבה צרכנים ממש יוצאים בפחי נפש מהקניות שלהם, קונים מוצרים טובים, ויש להם בעיות קשות. אז צריכים לדעת את הדבר הזה, צריכים לדעת את זה ולדעת להתבונן ולחשוב מה לעשות. אז רציתי לצאת לכם כמה עצות, כמה לידע אתכם, כמה דברים שכבר, אם כבר דיברנו בנושא, אז עצה ראשונה רציתי להגיד לכם קודם כל, אם אתם קונים מוצר חדש, תבדקו אותו מיד. תבדקו אותו מיד טוב טוב טוב, תבדקו אותו ביום הראשון טוב טוב טוב, ככה שאתם רואים משהו לא כל כך טוב, אתם מחזירים לו מיד את המחזירים למוכר, לא לדבר איתו הרבה, להחזיר לו, לקחת את המוצר, לשים את זה ליד חנות, להגיד לו, תודה רבה לך, אנחנו לא רוצים, מבקשים את הכסף חזרה. הם רואים שיש בעיה במכשיר. או לקנות מוצר אחר, יותר טוב והכל, אבל זה עצה ראשונה, לא לחכות שהמוכר יגיד לך, כן, אני אטפל בזה, אני זה, אטפל, הוא מושך אותך, כי החוק, הבנתי היום, מחייב את המוכר, אפשר לחזור, יש כמה ימים שאפשר להחזיר את המוצר. נצל את זה, נצל את הדבר הזה, שלא תחכה אחרי שתגלה אחרי כמה זמן, ועד שימשוך אותך, ואז מה שיקרה, כבר לא תוכל להחזיר את זה. אז ככה, אתה מגלה מום, אתה בודק אותו טוב. אתה מגלה מום, אתה מיד הולך, לוקח את המכשיר, שם לו ליד החנות, תגיד לו, תודה רבה לך, תבקש את הכסף, הנה המוצר שלך, קח אותו, תודה רבה, הוא לא כל כך תקין, לא מצחם בעיניי, אני רציתי מוצר אמין. כן, עכשיו עוד דבר, סתם יש לנו, היום יש חוק כזה, רק לידיעתכם, חוק כזה, שאדם קונה אפילו מוצר חדש, אם יש בו מום מסוים, פגם, תקלה, כן, החוק היום מאפשר לחנות או ליבואנים, תקן את המוצר הזה. אתה לא יכול לבוא היום, לבוא להגיד, אני רוצה מכשיר חדש, כי קניתי חדש ולא קניתי עם גולקל. אפילו אם קנית מוצר שיש פה פגם, אם רואים, אם אתה חייב לאפשר לחברה לתקן את המוצר, אתה לא יכול לבוא להגיד, אני לא רוצה, אני קניתי חדש, לא קניתי מולקל, אני לא מוכן שתקנו אצלי בבית, אני לא מוכן. אז ככה ההיגיון אומר, כי אני קניתי כחדש, קניתי כדבר חדש, קניתי תקין. אבל החוק לא אומר ככה. החוק הוא אומר היום שלאפשר, שתדעו לכם את זה, הרבה אנשים הפסידו בגלל זה, בגלל שהם חשבו אחרת. החוק הזה מאפשר להם לתקן את המוצר אצלך בבית, רק אם יצליחו לתקן, אז, אבל אתה לא יכול להגיד, לא, אני רוצה רק חדש. אין, החוק תדוע לך על צידם. אם אתה, תדע לך שאתה תלך למקומות, אתה תפסיד, כי ככה החוק אומר, זה מה שלפחות ככה נודע לי. אין דבר. דבר נוסף שאתם קונים, לקנות מקום אמין. לקנות מקום ששירות טוב, וגם להתנות אותו מפורש, מכתב. שאתה מוכר למוצר תקין ביותר, אם המוצר לא תקין, אתה מחליף לי אותו. לכתוב שיהיה כתוב, לא בעל פה, שיהיה כתוב שאתה קונה, אם יש תקלה, אתה לא מוכן, שיהיה פה, שיתקנו לך בבית, שהבית שלך יהיה מעבדה. תגיד לו, שמע, אני לא מוכן, אני קניתי מוצר חדש, אמין, אתה רואה? באתי גם אליך, לחפש מקומות, לא חפש את המוכרות הזולים, לחפש מקומות שיש בהם שירות טוב, ועדיבות, כי אחרי זה עולה ביוקר אחר כך. קונים מקומות זולים, חפשים בשבילים, יש אנשים עוברים, חפשים 100 שקל הבדל, 100 שקל, ואחר כך מגלים שבחנות הזאת לא מקבלים, לא נותנים להם יחס טוב, שירות טוב, ולא שווה להם, אחרי שהם מגלים שיש בעיה. כן? אז לכן עוד דבר שכדאי לחשוב עליו ולדון עליו, להתבונן בו ושלא ניקשל, כי יש להרבה אנשים, יש להם עוגמת נפש רבה. הרבה אנשים נהיה להם עוגמת נפש ברמה מכשירים, הלא תקינים שקנו. קנו מוצרים חדשים, והיה להם עוגמת נפש רבה, והרבה אנשים כאלה היו. אין? אז זהו. אז בואו נסתכם קודם כל, בואו נסתכם את מה שלמדנו היום. היום למדנו שהמוכר לא יכול להגיד קימלי, שאדם קונה. במקח חומים כמציאת מום, הוא לא יכול להגיד קימלי כמו הטכנאים האלה שאומרים שזה תקין. זה לא שייך. אמרנו, זה לא שייך. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו מסופקים עם מתי אירע המום ברשותו של הקונה או המוכר, כגון למה שאמרנו עם הסוס, מתי הוא מת הסוס, בשעה 12 או לפני 12 וזה, שלא יודעים, אז יש לנו כלל הלכתי, נכתבות שם, כתובות עין וו עמוד שני, אומר לך, כאן נמצא קנייה, אתה מסתכל איפה נמצא הדבר הזה, אם נמצא ברשותו של הקונה, אותו דבר הזה, אותו הסוס נמצא, אז אתה אומר, כאן זה היה, כאן הוא מת, והקונה מפסיד. אם הוא נמצא עדיין ברשותו של המוכר הסוס הזה, אז אתה אומר, זה ברשותו מת, ואלה המחר הזה בטל, זה למדנו, כן? וכן, למדנו גם את הסוגיה של בבא קמא ט', שאדם לא מוכן, לקנות דבר שיש בו מום. אדם שומע, אם הוא רק יתחיל לבוא, הוא שומע שיש בעיות, הוא בדרך כלל לא מעוניין לזה, הוא אומר, שמה, אני קניתי, אין לי זמן לדין התורה, אין לי זמן לבית הבת המשפט, אני רוצה, אדם לא רוצה, ישר הוא מבטל את המקח, אם עדיין הוא לא זרע ולא חרש את השדה. כך למדנו, רק אני אגיד לכם עוד דבר יפה מהרמב״ם, כן? עוד דבר יפה מהרמב״ם, הרמב״ם כתב עוד גם כן, עוד דין אחר כך בסעיף הבא, כן? הוא אומר לך שכלל, כל אדם מי שלוקח בסתם, דבר בסתם, בלי שום תנאי, אינו לוקח על הדבר שלם מכל מום. אדם בא לקנות, הוא קונה דבר ללא מום. אדם לא בא לקנות דבר, זה כמו חזקה כזאת, כן? אני קניתי דבר ללא מום, לכן זה חזקה לטובת הלוקח, הקונה. אדם בא לקנות, הוא קונה דבר ללא מום, הוא לא קונה דבר עם מום. וגם מסייע, אלה הם כן כמובן עושים תנאי מפורש, כן? אז זהו, אז עכשיו אנחנו פה, אנחנו בשיעור הבא בעזרת השם, נמשיך את הסוגיה הזאת שאנחנו נמצאים עכשיו, כי עוד לא סיימנו, יש לנו עוד כמה דברים לדבר עליהם, יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם. נמשיך גם את הסוגיה של מקח טעות, נמצא מומים וכל זה, דברים מעניינים יש לנו פה. בין היתר נדבר, יש אחת שאלה שלא הספקתי לדבר עליה, אז אולי, וגם כן שאלה שנדונה בשיעור הבא, זה מעשה שהיה, שפורסם בעיתונות וכל זה, משפחה אחת רכשה סט סלוני, יקר מאוד, וסט מרווח, יפה והכל, כלומר, שילמו סכום יפה, והנה, הביאו להם את הסלון הביתה, והם יושבים, האישה יושבת, ואיזה תענוג לה יושבת, ונהנית מהספה, מהנוחיות, מהעידור של הספה והכל, והיא קוראת לבעלה, בוא בעלי היקר, בוא תראה איזה ספה, בוא תראה הכל. הם יושבים ונחים כוס קפה, לפתע הם רואים, שפתאום מסתובב להם בסלון, נחש כזה מסוכן כזה, נחש מסתובב להם בסלון שם, הם ראו את זה, נבהלו מאוד, נבהלו ישר ברחו מהבית, הזמינו לוחן נחשים, והוא לחת הנחש ובדק מאיפה היה, שאל אותם מה קרה, אמרו לו, לא, אנחנו רק קנינו סט איזה, בוא בדק, מצא אפילו בספה עוד נחש אחד בתוך הספה, הוציא אותו, בדק את הכל והכל. מה שהמשפחה הזאת נבהלה מהסיפור הזה, והיא באה למוכר, והיא טוענת שהיא מבקשת לבטל את להחליף את הספות לחדשות, וגם, דבר נוסף שהיא מבקשת, גם כן דמי לוחד הנחשים, שזה כמה מאות שקלים לוקח, גם דורשת מהמוכר, גם להחליף את כל הספות לחדשות, לקחת את זה להביא חדשות, בית גם את דמי לחידת הנחשים, שזה גם כן כמה מאות שקלים, וזה מה ש... והמוכר אומר, למה אני אחליף לכם? מה הבעיה בספה? אני מחליף לכם, את הריפוד שם בפניהם, ויחליף לכם, ירסס נגד נחשים, ואין שום דבר וכלום, מה הבעיה? הספה היא חדשה ותקינה, אין בה שום בעיה, אין בה... זהו, אבל המשפחה מתעקשת, אומרת, לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו מבקשים להחליף. האם דבר כזה יכול, האם המשפחה צודקת? האם מבטלים מום בשביל דבר כזה? זה בעזרת השם נדון בשיעור הבא, ואני רוצה לאחל לכולכם שתעשו כל טוב, ויהיה לכם שפע, טובה וברכה, ותצליחו בכל העניינים שלכם, הכל, ושיהיה לכם כל טוב, ושלום רב.